עכשיו ב-103 FM. אראל סגל.
בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אתם על 103 FM ו-104.5 FM. למה אתה, אתה לא דלוק?
לא יודע, שומעים אותי?
שומעים אותך, כן.
אוקיי, אני לא שומע את עצמי, אבל כנראה שעדיף ככה.
אולי, רגע, אפשר לסדר לו? מי שנמצא איתנו פה היום זה דוד ורטיים. הייתה לו קפיצת הזמן, הוא עבר מיום שני ליום רביעי, כי הוא היה בחופך.
החליף אותי רוני ברון.
שמעתי שנפשת היטב, בארץ, בארצנו.
נפשתי בכינרת.
נפשת בכינרת.
או במה שנשאר ממנה אחרי הרמות הסבאלה שמשאירים שם הישראלים.
אוי, אתה כזה חמוץ. חשבתי שעכשיו תבוא, יש לך ממשלת ריפוי ועיסוי, והרפיה, והכל טוב, ואתה תבוא, מאושר, הייתי בארץ הזה, ובסוף אתה בא, באת מחופשה חמוץ?
פייר, היה לי מאוד מאוד קשה לחזור מהחופש הזה.
א',
כי הוא היה הראשון מזה שנה וחצי לדעתי, מתי התחילה הקורונה?
לא, כי בקורונה עבדנו נורא קשה.
לא, ויש משהו בחופשה, לא יודע, או הנה מחליפים לי כאן מיקרופון, ויש משהו בחופשה...
אוזניות. יש מה, הנה, תוך כדי מה שקורה, אני אעשה לכם פרשנות. גילוי נאות.
גילוי נאות, אמרתי לך לפני השידור שאני לא במצב היום.
לא, הוא במצב, לא, אתה לא במצב שנעשה את האקט המלא, אבל כאילו, אבל אפשר כאילו קצת ליהנות.
בקיצור, מה שאני אומר זה, לפעמים עדיף לא ללכת לחופשה בכלל, מאשר חופשה קצרה מדי. כי את השלושה ימים רק נכנס לנירוונה, אחרי שלושה ימים רק הבירה מתחילה לחלחל לתוך הגוף, אתה מתחיל להיות בה, אתה יודע, שזה נוסעים לתאילנד, נוסעים להיות שבועיים, בשבוע הראשון אתה עדיין מחפש מי נגד מי,
אתה פריבילג, מי יכול לנסוע לשבועיים? אני לא הייתי ב... חוץ לשבועיים, אני חושב, מ-2016, פעם אחרונה שהייתי מהבחירות של טראמפ.
גם אני לא, אדוני.
אז קודם כל לא הייתי שבועיים.
אמרתי, בשביל זה נוסעים לתאילנד.
יש לך ילד אחד שאתה מגדל בהורות משותפת, נכון? אני, כשאני יוצא לחופש, עכשיו זה כבר אחד...
שאני אתחיל מההמלצות למסעדות ההודיות בצ'לסי, ובסור שהיה לך קודם לפני השידור.
נכון, כי זה ממסעדות צמחוניות.
כי
אם
מוציא
מהארון, אהה. לא, אבל רגע, אתה לא הבנת מה אני אומר לך. זה לא עניין של הכסף. אתה לא מקשיב. בטח כולם רוצים שנדבר על דברים אקטואליים, אבל אני אתן משהו שכל הורה יודע. תראה, יש לי ילד אחד שאם הוא יטוס, הוא יטוס בחברת חטיבת גולני ככה. אבל עוד שלושה, כל נסיעה לחופש, לא משנה אם בארץ או בחול, כן? אני אחרי החופשה צריך חופשה. אתה יודע מה זה?
ברור, נו, זה ילדים. אנחנו נוראים.
אתה היית לבד! מה אתה? מה אתה פוחד?
לשבת
לבד על הכנרת. כמו פרוק המלך המצרי.
צודק, צודק, הכל נכון. ומתבחן. אני אגיד לך דבר אחד. מי שלוקח את הילדים שלו לחופשה איתו, מה שנקרא זבשו, אני, ההגדרה שלי, עד שהילד בן טוב, לך יש ילדים גדולים משלי, אבל עד שהילד בן 4-5, מבחינתי, החופשה שלו היא הכלא שלי. אני לא נוסע לחופשה כדי לקום ב-6 בבוקר.
גם בגיל 6, 7, 8, 9, 10, זה עדיין הכלא שלך.
הבנתי.
אני חושב על זה, הייתי עם הילדים אז, בחופשה היחידה שהיינו בחוץ לארץ. עכשיו אתה שומע?
כן.
הוא בעייתי.
הנה עכשיו.
עכשיו הוא שומע. תודה, עידו כהן, הטכנאי האחראי על השידור.
חשבתי שאתה אומר חתיך, כן.
גם החתיך. אבל זה הדיבור שלך, לא שלי, אתה יודע. אבל זה כאילו קטע. מותר להגיד על בן חתיך, אף אחד לא יעלב. אתה איך היית נכנסת פה טכנאית והייתי אומר חתיכה?
בגלל שביום, קודם כל דעתי את היכול והכל יהיה בסדר.
לא נכון.
השאלה אם באמת חתיכה.
עידו, אתה יכול להתלונן עליו, יכול להיות שהוא העליב אותך.
חפצנתי, התרדתי.
חפצנת אותך. הוא מקיבוץ דגניה, אל תראה אותו ככה. גנוסר, דגניה זה מואב ורדי. אני מוקף.
רגע, גנוסר זה ליד מגדל שם?
כן.
אז נו, זה איפה שהייתי בחופשה. אתה רואה איך העולם מתחבר?
העולם מתחבר. הוא יודע את גיאוגרפיה ממש, כאילו חבל על הזמן. זה מגלן, מגלן ורטיים.
שמתי ווייז.
הוא עוד מגלה את אמריקה.
תקשיב, אני אגיד לך דבר אחד, שמתי ווייז תוך שעה וחצי תל אביב טבריה.
אולי אתה בים המלח בכלל?
לא, לא, לא.
אתה בטוח?
לא, כי הוא מים מתוקים.
אוקיי.
ומלוכלכים.
איזה מנובד. רחל המשוררת עכשיו התהפכת בקברה.
תקשיב, תל אביב לטבריה, אמרתי, יום אחד ביבי לא בשלטון, כבר אין פקקים, הדרך הייתה חלקה צלולה דרך כביש 6, מדהימה.
אני מקווה שחזרת, נתקעת בפקקים של 6 שעות, הלוואי, אני מתפלל מאחל. אתה יודע, בגלל שאמרת את זה על ביבי, בגלל זה החופשה שלך, בגלל זה יצאת מהחופשה כאילו חצי כוח. אם לא היית...
פייר, אני מתגעגע אליו. אני מתגעגע אליו.
אל תדאג, הוא פה חשוב. אל תדאג, הוא עדיין, אתה יודע מה מדהים? ראית אתמול את הסרטון שהוא נכנס ומוחים כפיים וכולי. גם אם בסוף המשקל הסגולי שלו, כדמות, כפרסונה.
על זה אין חולק.
זה כאילו, אתה יודע, כל עוד הוא פה, תראה, יש פה איזה פרדוקס. כל עוד הוא נמצא, אז יש דבק לממשלה, כי הם מפחדים ממנו. איך שהוא יזוז, אז הם כאילו, אז הם יתפרקו למרכיביהם. יהיה מעניין. אני אגיד לך מה, אתה רואה אותי, אני החלטתי, אנחנו שום מכילה, שום שיחה, אבל הם חיוך על הפנים, כי אני בז להם לצמד הנוכלים שהקימו את הממשלה, אבל
בסדר. גם לפיד הוא נוכל?
לא, בנט ושאר. לפיד? אין לי שום תלונות ללפיד. מעולם לא היה לי תלונות. לפיד עמד, עשה את שלו וכולי. אני, יש לי תלונות למחנה שלי. זה אותו דבר, אם מישהו מהצד השני היה בא אלינו, אז היה לכם תלונות אליו.
תראה, קמפיין הונאת המאה, קמפיין הונאת המאה, לא על ההונאה, כי לדעתי זאת לא הונאה בכלל, אבל קמפיין הונאת, הוא אחד הקמפיינים הטובים ביותר שהיו, הוא אומר, זה מתולדות המדינה, ההונאה הגדולה מתולדות המדינה, אני אומר לך, זה הקמפיין הטוב במדינה.
טוב.
הוא לא הונא איש, אבל עזוב, זה ויכוח שלפני שבועיים, יש ממשלה.
אבל זה לא משנה, תראה, אתה לא יכול להתווכח עם תחושות סובייקטיביות של אנשים.
לא, זה שמישהו מרגיש, שמישהו מרגיש שהונו אותו, זה לא אומר שהונו אותו, אתה יודע.
אני אומר לך שאתה יודע, ההבדל ביני לבינך, זה שאני שוחחתי עם האנשים הללו, בזמן אמת, ואני אומר לך שהם הונו אותי. עכשיו, אתה יכול לבוא להגיד לי, אתה משקר, אולי לא הבנת נכון. יכול להיות, כל שאני, כמו שאני אומר, אגב, הדימוי הזה שאני משותק, יכול להיות שאני משותק מהצוואר ומלמעלה, אתה יודע מה זה? זה נורא יפה. כשמרסל פרוסט, שכתב את, את הזמן, בעקבות הזמן העבוד, הגיש את הדרפט הראשון למול שלו, שסירה,
אז נוני מוזס היה?
לא, זה, לא יודע, לא חושב. לא חושב שנוני מוזס קרא את בעקבות הזמן העבוד, אבל לך תדע. יכול להיות שג'ודי קרא את זה. ג'ודי כתבה פרשנות על זה. תראה.
יובד איתנו ברדיו, קצת קולגיאליות.
אין לי שום קולגיאליות אליה. אף אחד פה לא קולגיאלי לאף אחד. אני אחרי התוכנית פה מלכלכים עליי, כאילו שופכים עליי דליים של חרה, אני צריך להיות קולגיאלי. אני עוד עדין, אני משתעשע בעדינות.
נתן זהבי יורק עליך רק טוב.
רק טוב. תקשיב רגע, אז בקיצור, אז הוא שלח את הדראפט הזה, וזה נורא מעניין. איך אתה קובע מה יצירה גדולה, מה לו? הוא שלח את זה למול, לא זוכר את השם שלו, מול צרפתי, והמול אמר לו, תשמע, יכול להיות שאני משותק מהצוואר ומעלה, אבל אני לא מצליח להבין מה זה החרטטת הזאת, ולא הסכים לפרסם את זה, ופרסמו את זה בהוצאה אחרת. אגב, אם אנחנו מדברים על מה שיקרא נביא ב... מה שיקרא... איך זה נקרא?
נביא
זה,
בירו.
לא נביא בירו, זה שכאילו שרק אחרי מותו מתגלה.
לא מכיר.
יש איזה... זה עכשיו בגלל כל הסמים שאתה מאשן לי פה. הקדים את זמנו, יותר מהקדים את זמנו. הרמן מלואל, שכתב בעיניי את הרומן הכי חשוב במאה ה-19, אולי בכלל אחד הרומנים הגדולים ביותר בהיסטוריה, ותמיד המלצה שלי, מובי דיק, מחר בימי חייו רק 50 עותקים של אחד הספרים, באמת שהוא...
ואחרי מותו 50 מיליארד, ועוד 50 מיליארד בערך.
תביא, זה לא עוזר, זה לא עוזר. אני אומר ככה, לך תדע, תכתוב את האפוס מוגנום שלך, כן? אתה תכתוב את היצירה פייר טיים בעקבות הזמן החסר, כן?
בעקבות זמן ישראל
ויקנו לך ותקבל שק, אתה יודע, ארבע, אתה יודע, משהו כזה מבצע ארבע בזה, ואז בעוד 200 שנה אתה תתגלה, כולם יגידו וואו, זה די מבאס כאילו, שאתה לא חי את התהילה.
אבל זה הפרדוקס הכי גדול, ועדיין אנשים עושים המון, ראש הממשלה שלנו לשעבר, עשה המון כדי לראות איך הוא יירשם בדפי ההיסטוריה, בנטר הוא אפילו אומר את זה.
נכון, לדעתי הוא כבר, הוא נרשם, אנחנו פחות. הוא נרשם. הוא בתוך דפי ההיסטוריה של מדינת ישראל נרשם. 12 השנה שלו, 15 השנה.
שאלה איך נרשם.
אתה יודע, זה...
נכון, מוקדם.
זה, אני יודע דבר אחד. אני, יש ילד בר מצווה, הנה אני אגיד מזל טוב לבני הלל זלמן.
וואלה, מזל טוב.
כן, מזל טוב. ומספר לך ש... אתה יודע, כל אחד רוצה, המתנה שלו הייתה אמורה, רוצה לנסוע לחוץ לארץ, לונדון.
לונדון.
אין, אי אפשר. זה סגר, לא סגר, סגור המקומות, יש חולים, אתה פה יושב פה, תגיד תודה לפחות,
תתקדמי גברת,
אני התקדמתי, למה אתה קורא לי גברת?
כי אני מיזוגן.
למה אתה מיזוגן? למה אתה הומופוב? למה להחפיץ בן אדם? זה שאני קצת נשי, זה שאני כאילו, אתה יודע, זה שאני משדר איזה רוגע כזה אחר, פמיניסטי, פמינין, אני מגדרי,
כמה מים זרמו בביוב הביביסטי מאז שהתחפשת לסתיו שפיר, והיום הפכת להיות אנטי-מיזוגני.
אופה, הזכרת את סתיו. אני על בדיחה מתומטמת, שגם התנצלתי, כאילו על הבדיחה שלו, איזה, אוי, מה עשו לי? אוי! אוי, מי זו כן? אוי, כמעט התלוננו עליי על הפרדה מינית.
זה באמת היה להקת פיסטי מפגרת, אין לי מה להגיד, סליחה על ה-EPC להגיד את זה, זה אני מבטל ברצינות.
ובזמן אמת, באנו ואמרנו, בוא נע, תסתכלו, התוכנית פי מאה יותר רייטינג ממני, ארץ נהדרת.
הנה, מעבר יפה עשית.
תסליח גדול
בזה. באמת יפה.
שמע, שמע. קיצור, הרי אני לא מדבר רגע לפני שנכנסים לעמית סגל ולדיון הזה. הדרך שבה ארץ נהדרת נגעה בנשים, נגיד בנשים דתיות, בציפי חוטובלי, ברוחל.
למה, ואיך היא נוגעה בגברים? עזוב, נו זה.
לא, היה שם, אני שואל, אם היה רגעים סקסיסטיים, שציפי חוטובלי אומרת, תזבחו אותי על המילה. ואיילת שקד, מה שהם עשו לו, אל תזבחו אותי, איילת שקד, פליישמן מתקן אותי, גם ציפי חוטובלי היה משהו וכו'. אז אני כאילו, אתה יודע, אפשר לאהוב, לא לאהוב, כן, וזה. הייתי עוד צבועים.
זה נכון, ואני בזמן אמת, אני חושב שאמרתי לך שאני ממש, לא רק שלא מבין על מה הרעש, זו חתיכת צביעות ופוזיציה במובן הכי טהור ומיושן של המילה. אז כשהתחלתם להגיד פוזיציה, אז רגע, לא היום שזה כבר על
לא,
כל דבר.
לא, אתה המצאת את הרגע, ועכשיו אנחנו צריכים לעבור רגע, כי יש לנו מוריין, והוא יצא במיוחד מאיתנו מדיונים
של...
אלוף במילואים גרשון הכהן יצא במיוחד, יצא במיוחד מהדיונים על ועדת צפית, על האסון בצפית, ואנחנו רוצים להגיד לו שלום אדוני היקר גרשון הכהן, אלוף במילואים, שלום שלום.
כן, שלום לכם, תודה על ההתחשבות. כן,
לא, תודה לך שאתה מסכים לעלות. אם כן, על פי המסתמן, ראש הממשלה נפתלי בנט מאייש את הכברת סביבו, אז אנחנו יודעים בינתיים שהוא מינה את שמרית מאיר ליועצת המדינית שלו, וכרגע אנחנו מבין, יש איזשהו דיבור סביב תפקיד ראש המלל, האנשים המדוברים זה האלוף במילואים עמוס ידין שעומד בראש ה-NSS, ונדמה לי שגם שמו של יאיר נווה נשמע. אני טועה, לך הציעו את זה גרשון?
לא.
למה? אתה אמור להיות כאילו, בכל זאת, אתה...
ברור.
נכון?
אין ספק שאני יודע מה לעשות, אם יבקשו ממני, אני יודע מה לעשות שם.
אז עכשיו אני שואל אותך, אני גם כן חושב שאתה היית יכול להיות שינוי מרענן, ואני מסכים לדעותיך, אבל בוא תסביר לי, למה לדעתך בנט, שבא ממפלגה שקוראים לה ימינה, שהיא אמורה להיות, שאומר שהוא 10 מעלות יותר מהליכוד, בוחר ה-man to go הראשון שלו, זה עמוס ידלין, שלדעתי ה-NSS תומך במדינה פלסטינית, וכו' וכו'.
קודם כל בואו לא נדבר ספציפית על איש, הבחירה ידלין היא לגיטימית כי יש לו קרדיט, ולכן השאלה היא יותר מעניינת בשאלה מה מסמנת בחירה בו עבור מי שבוחר בו. ונחשוב רגע מילה על התפקיד הזה. כשבוחרים טייס זה נטו מקצועי, כשבוחרים מנתח לב זה נטו מקצועי, לא חשוב לי אם הוא כתב משהו בתחום של מדיניות הרפואה הלאומית. אנחנו הולכים ספציפית על משימה. ראש מלל זה ממש אירוע מהסוג הנוגע בהשקפת עולם.
למה בעצם? ולא,
מכיוון שאסטרטגיה היא תמיד מוכוונת לשאלות של חיבור בין המעשה הטקטי ובין השקפת עולם, מכיוון שיסוד היסודות של הביטחון הלאומי קשור לא רק בדבר הבסיסי של פיזיקה, הגנה על הקיום, אלא גם בהגנה על האינטרסים הלאומיים. ובין השקפת עולם א' להשקפת עולם ב' יש אינטרסים לאומיים אחרים.
כלומר, שנייה, אני רוצה כדי שתמיד צריך להוריד אותך, אני צריך תרגם לפעמים, בגלל שאתה כל כך חכם, אני באמת מעריך את גרשון. ואתה אומר, לא, אני אומר את זה בזה, אתה בעצם אומר כזה דבר. ראש מלן זה לא מפקד חיל אוויר. ראש מלל, להשקפה הבסיסית שלו, התפיסת העולם שלו, יש השפעה גם על האופן שבו הוא מנתח את או מציע אסטרטגיה. זה אי אפשר להפריד את זה. זה לא, אי אפשר להיות ראש מלל רק מקצועי, כי אין דבר כאי אפשר להגיד, אתה עושה פה דבר, זה הדבר הנכון לעשות. נכון? המקצועי.
לגמרי. לגמרי נכון. וניתקח לדוגמה, מה שהציגה מערכת הביטחון, כשהיו פה הדיונים עם ג'ון קרי, וגנרל אלן, שהוא דרך אגב חבר קרוב של אלוף ידין, על עניין מה זה האינטרסים החיוניים שלנו ביהודה ושומרון, אז הם סימנו את בעל חצוק, יש שם מתקן של חיל אוויר, ועוד כמה דברים. אם אני הייתי מסמן את השטחים החיוניים, האינטרסים החיוניים, אני חושב שרבין סימן אותם, ראש הממשלה רבין, בשטחי C. מה שהוא קבע בקראת הירדן בפירושה
אבל גרשן, אולי דווקא הכיוון של בנט הוא דווקא לקחת מה שנקרא איפכה מסתברה, לבוא ולשמוע דווקא את הדעה שמנוגדת לו, כדי בסוף, אתה יודע, אנשים יכולים למנות, הוא לקח את שמרית מאיר, שאני, אם אני לא טועה, אני לא יודע,
לא, היא תומכת בו, אגב, שמרית מאיר, אני חייב לומר לך, יש לי פה,
אני לדעתי אתה גידלת אותה פה בתוכנית.
לא, אני א', ריאנתי אותה הרבה פעמים, אבל בדברים שלה ובלאורך השנים היא לא הייתה היא תמיד איכשהו, אני יכול גם להראות לך, כי עשיתי קצת עבודה, בימים הקרובים אני אפרסם את זה, היא הייתה, היא צדיקה את בנט, אבל בוא נתקדם.
אני משלים את השאלה, השאלה יכול להיות שהוא לוקח דווקא מישהו שיאתגר אותו.
אני מבין, אבל צריך פה להסביר משהו. שמרית מאיר היא לא עומדת בראש קוף מטה, היא יועצת. ראש המל"ל, ככה זה גם בארצות הברית וגם במדינות מתוקנות אחרות, יש לו כפל כובעים. האחד, הוא יועץ המדיני ביטחוני לאומי, והשני, הוא עומד בראש גוף שעושה עבודת מטה. אם הוא היה לוקח אותו רק בתור יועץ, מותר לו להתייעץ עם כל אחד, וגם כמובן מותר לו לגיטימי למנות אותו. אבל כשהוא עומד בראש עבודת המטה, אני ראיתי לא פעם איך עבודת מטה שמתחילה בחטיבת מבצעים על שולחנו של סגן אלוף, אחרי זה קובעת במידה רבה גם החלטות של רמטכ"ל ודרג מדיני. זאת אומרת, העניין של למה אתה רוצה להגיע, מה השאיפות הלאומיות שלך, זה קריטי.
גרשון, בוא נוריד, בוא, אני יכול טיפה להיות טיפה, לשאול שאלות טיפה, טיפה יותר בוטות, כאילו, נוריד כפפות, נגיד לך ככה.
עמוס ידני לא חושב שמדינה פלסטינית לצורך העניין היא איום אסטרטגי לישראל.
לא, רגע, יותר מזה, עזוב את זה. נו, אבל רגע, מעבר לה, ברור שהוא תומך במדינה פלסטינית. אבל אני אומר יותר מזה.
כן. הוא רוצה להסביר אותנו לנסיגה כמעט עד לקו הגדר עם גושי התיישבות, עם ויתור על בקעת הירדן. זאת עבודה שלמה שהוא גאה בה, שהוא פרסם אותה בתור ראש ה-INSS, היא מתואמת לגמרי גם עם האג'נדה של האמריקאים.
הנה, זה הנקודה. אני לא אכנס רגע איך הוא קם ה-INSS, ואיך זה, ומה המבנה בעלות שלו וכו', שזה גם מעניין. אומר לכם, זה מעניין. מציע לאנשים להתעניין, יכול להיות שאני עוד יפרסם. אבל אני אפרסם.
זה רשום להם לדעתי באתר.
לא, זה לא, תשמע, אני אומר לך שאני לא מבלבל את המוח, וכבר הוכחתי כמה פעמים שאני לא חרטטן. אבל אני אומר על ה-INSS, דבר כזה. ה-INSS בעצם, כמעט is the master voice. תמיד הם, כמעט תמיד העמדות שלהם תואמות לעמדות של הממסד הביטחוני האמריקאי. תחושה שזה כמעט, אותו, אתה יודע, כמעט אותו תמעיל. אז אני טועה, מה זה אומר? מה זה אומר שכאילו זה... אתה מבין אותי, גרשון?
ברור, ה-INSS הוא גוף שמבטא השקפת עולם במחקר ביטחון לאומי, שנוטה לכיוון האמריקאי לחלוטין, ובעניין יהודה ושומרון, הוא לחלוטין עומד עם האמריקאים, עם התוכניות הרעות של גנרל אלן, שהן מסוכנות ביותר, כי אני טוען שאין למדינת ישראל יכולת להגן על מדינת ישראל, אם תתקיים נסיגה כזאת. ואני טוען את זה מקצועית, וגם בהשקפת עולם, אבל גם מקצועית.
אז אוקיי, אז אנחנו, אז עכשיו בואו נצא מנקודת הנחה שבסופו של דבר אכן עמוס ידלין, האלוף עמוס ידלין ימונה לראש המל"ל. אז מה זה אומר? שהערכות שלו יהיו בהכרח שונות משל מאיר בן שבת, הערכות שלו יהיו קרוב, אני באמת תועל מה הכיוון שהמל"ל ייתן פה. אנחנו רגע לפני הסכם גרעין עם איראן, האמריקאים הולכים לשם בכל הכוח. אנחנו מניח, שמענו גם אתמול שכבר הוקמו צוותים אמריקאים לענייני מסע ומתן עם הפלסטינים, מה זה אומר? תן לי את התחזית הכי שחורה ואחר כך את התחזית הכי ורודה.
זה אומר, כנראה שיהיה הסכם גרעין של האמריקאים עם האיראנים. השאלה היא כמה אנחנו יכולים להשפיע. העניין של להביא נגיד איש כמו ידלין, שאם נגיד אתה משווה אותו אליי, הוא יש לו קשרים מעולים בארצות הברית. השאלה היא האם אתה רוצה אותו בשביל הקשרים, השאלה היא מה זה יכול להשפיע. ואז השאלה היא מה זה ישפיע על הבאת האינטרסים האמריקאים לתוך שולחן הממשלה, בהכתבת התהליכים שרצויים לנו, לא רק בעניין הגרעין האיראני, אלא גם בכל מה שקשור ביהודה ושומרון, בעזה, ועד כדי טיפול בערביי ישראל ובבדואים, כי גם בזה האמריקאים והאירופים מתערבים.
מה זאת אומרת? מה הם דורשים?
אני רק אתן דוגמה פשוטה. כשהשר בני בגין סיים את תוכנית ההסדרה לבדואים בנגב, וזה אושר בישיבת ממשלה, מיד הוא נסע אל השגרירים האירופים לעדכן אותם, כאילו הם יש להם סיי בעניין הזה. כאילו אין לנו ריבונות ממשית להחליט, ושאם הם רוצים, שיבואו להתעדכן. כי Human Rights Watch ועוד אחרים מתייחסים לזכויות הבדואים כזכויות ילידיות של מדינת ישראל. יש חובה לטפל בזהירות בשימור הזכויות הילידיות.
אלוף גרשון, אתה לא יודע שזו הבעיה. אגב, אם זאת הייתה רק בעיה של העולם מסתכל עלינו ככה, אז הייתי אומר, אז אנחנו נענה לעולם, אבל אני מודיע לך שגם הרבה מאוד גופים, ארגונים ממשלתיים, ציבוריים, בין היתר בגלל כל אותה רוח פרוגרסיבית שהוכנסה בידי, אני לא רוצה להגיד בידי קרנות זרות שמחנכות פה קצינים, כן? שאחד מהם עומד להיות ראש, אולי ראש המל"ל, כן? גם הוא וגם הבת שלו היו באותה כזה. אז מה, הם מתייחסים, אצלנו מתייחסים אל הבדואים כאל נייטיב, זה פרא אציל שאנחנו כאילו, אנחנו הקולוניאליסטים צריכים לא לפגוע בהם. אני לא מאשים את האירופאים ואת האמריקאים. אם אתה מתנהג ככה, אז מתייחסים אליך ככה.
יפה, אז אם אני חוזר אל הנקודה הבסיסית, מה מבקשים מראש מלאל? הדבר החשוב בשורה התחתונה זה גם משרת אמון של ראש ממשלה. רמטכ"ל כדאי שיהיה עם אמון עבודה, אבל זה לא משרת אמון מובהק. ראש מלל הוא בין היתר איש אמון מובהק, וזה לא רק איש יודע לעשות את העבודה. ואם זה האיש שרוצה ראש הממשלה לשים שם, זה אומר משהו שאותי מביא לשאלות שמרורות חרדה על השאלה לאן פני ראש הממשלה.
לא יודע, אתה לא חושב שיש גם ערך מסוים בראש מלל עצמאי, עם חירות מחשבתית עצמאית, ולא אומר אדם שמרגיש מחויב קודם כל, למרות שזאת משרת אמון, מחויב קודם כל למי שמינה אותך? לא, אתה לא חושב שזה גם משרת ערך מסוים?
לא, זה בוודאי, אבל העניין הוא, אתה לא צריך ראש מלל לעומתי. יש עניין של עצמאות מחשבתית, חקירתית, ביקורתית, אבל בוודאי שאם אתה תביא מישהו שנמצא במערכת הנחות יסוד אחרת לגמרי, אז אתה תקבל תמונה כוללת של השקפת
מה גם שאתה יודע, בוא גם נשאיר את זה במגבלות, כי לא תמיד מתייחסים להמלצות המלאה, לא תמיד המלאה בכלל היה פה, הוא לא איזה
מלאה יש היסטורית. לא, זה הכרעה שהתקבלה, המלאה הוא מתכלל את כל העניין,
זה יפה, אבל זה גוף ממליץ.
תראה, בקורונה למשל.
זה לא גוף ממליץ.
נכון, אבל זה
הגוף ש... בסוף מי שמחליט זה בנט.
ולצערנו הרב, בין המלל של מאיר בן שבת והטיפול שלו בקורונה לבין הספר איך לנצח מגפה שעליו המליץ האלוף ידנין ובו לא הוזכרו חיסונים, נדמה לי, כן, נדמה לי רק בקטנה בקטנה שמי שצדקו היו משה בר סימן טוב וסדצקי
משרד הבריאות, מה זה קשור למלל?
לא, בוודאי, כי מה קרה? הרי בנט הקים קבינט קורונה ב-INSS והם באו ואמרו, היה להם רעיון להעביר את הכל לצהל, אז הם הראו את הכל לצהל ושמו רבע מיליארד שקל לצהל. אתה יודע מה קרה עם זה? לקחו, זה כאילו אני אבוא, אתה מכיר, אתה יודע מה זה, יש טוענים על, מה זה לנסוע לשוט על יחטה, כשאתה עשיר, זה כמו לשבת במקלחת ולשרוף דולרים, זה מה שצהל עשה. ואני מצטער, אני כבר באמת, באמת, לפעמים, עם כל הכבוד לגנרלים, ויש לי כבוד, בוא. גרשון הכהן, היקר, תחזור לדיונים, לא ישאל אותך מה יש בדיונים, כי זה דיונים...
גם גרשון הכהן גנרל.
כן, אבל הוא גנרל שמוכן לבוא ולהודות, הייתי פה, הייתי ככה, זה, אתה יודע, ויש לו את זה, נכון? אני לא... מה, אתם לא טועים?
אני מסכם את העניין, אני אומר, השאלה הגדולה פה, היא לא האם ידלין הוא ראוי או לא ראוי, טכנית הוא לגמרי ראוי, כאדם הוא ראוי, בשאלה מה הוא מביא לעבודה הזאת, לאזרחים יש מקום לשאול שאלה, כי ראש מל"ל זה לא תפקיד מקצועי גרידה.
אוקיי, אז אנחנו שמענו, אנחנו כמובן נשמח לסוכן, ואני ננסה שבוע בא לדבר עם ידלין עצמו. גרשון הכהן, אלוף במילואים, אגב, גם שמעת, גם השם של יאיר נווה הוזכר, בסדר, אנחנו, אלוף גרשון הכהן, אלוף במילואים, תודה רבה.
תודה לכם.
יאיר נווה היה המגד של בזק כשהייתי טירון.
באתי לרגע עם דני נווה, אתה יודע, לקחתי רגע לבין
כן. דני נווה משהו עם איזה...
זאת, היה חק בליכוד המון שנים.
כן, אבל הוא עבר 110 בריאות לצד השני, לצד השני.
ויאיר נווה איזה פיקוד הוא היה?
יאיר נווה היה גולנצ'יק, היה אלוף פיקוד מרכז, אבל הוא היה... זה מראה כמה אני זקן. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לאביאל חן.
שלום, בוקר טוב.
אריאל, אתה, אביאל, אתה מדריך בתנועת הנוער אריאל בלוד, שתנועת הנוער אריאל בלוד היא תנועה, צריך לומר, היא סוג של, היא תנועת נוער חרדלית. כלומר, אתם לא בני, אתם יותר...
כן, תנועת תורנית יותר, שומרת על הפרדה בין סניפי אריאל בנים וסניפי אריאל בנות.
ואתה גר בלוד?
כן, בלוד.
ואתה הולך בשבת האחרונה, אתה הולך לפעילות רגילה עם, עם החניכים שלך. בן כמה אתה?
אני בן 15.
בן 15. כיתה ת', חברים, אנחנו מדברים מילד בכיתה ת', אז אנחנו נהיה עדינים איתו. ואתה הולך, לא, אני אומר לך באמת, ואתה הולך ואתה, ואז מה קורה בסניף?
ככה, אנחנו התחלנו איזה משחק קצר, ופתאום אנחנו שומעים שלוש בומים מאחורינו, ופתאום איזה בום אחד חזק. הייתי שם אחראי בעצם, הייתי המבוגר האחראי, איך אומרים? אז רצתי לאיפה שהיה את הפיצוץ. הייתי שם חבר'ה בני 11-10, ילדים קטנים ממש, משהו הזוי. שאלתי אותם מה זה, אז הם מספרים לי שזה רובה. עכשיו לא הבנתי איך ילדים קטנים יכולים להשתמש ברובה, בכלל לחטוף נשק, כן, בסדר. אז אני שואל, אז שלחתי איזה שני חבר'ה שהיו שם מאחורי, מהסניף, שירוץ לנו לתחנת משטרה, שיגידו שהיה פיצוצים, והערבים אמרו שזה רובה, אז הם הלכו לשם, לתחנת משטרה. השוטרת די סימנה להם איזה כזה, אנחנו נתפוס אותם, יהיה בסדר, ולא עשתה עם זה יותר מדי, אפילו אין לו שם עוד איזה חצי שעה אחרי זה, אפילו 45 דקות, ושום שוטר לא הגיע לשם.
אף שוטר, כלומר, אתם באים, ילדים, עכשיו אני אומר לך, באמת, זה הילדים הכי, סלח לי שאני אומר את זה, אל תעלם, הילדים הכי חננות, אריאל זה באמת, זה חננות של החננות, הם לא ילדים רעים, הם באים מתלוננים שמשמעים פיצוצים ואומרים להם שיש להם נשק, תשים לב, זה הסיפור ממשיך, בשלב הזה המשטרה אפילו לא מגיעה לבדוק, בלוד, כן? שהם אומרים כאילו, אוקיי, בוא נתקדם.
יפה, אחר כך הערבים אמרנו להם שאנחנו מזמינים משטרה, ברחו, מה לעשות משטרה, ברוכים. אז הם קראו לאחים הגדולים יותר שלהם כנראה, והם הגיעו עם מלה, עם רובי אוויר, וסתם התחילו להסתובב לידינו, בצורה מהאמת. אז אנחנו הגענו אליהם, עזרנו אותם, שאם יתחילו, יש משטרה, גם אנחנו בתור לדברים קצת למדנו קרב מגע, למדנו דברים, אנחנו יודעים לעשות דברים, ואנחנו נחזיר להם כמו שצריך.
אבל הם באו עם רובי אוויר, צריך לומר, באו עם רובי אוויר, ועם עלות, ואימו עליכם, ואחרי זה גם הם הביאו אופניים וניסו לדרוס כמה ילדים, נכון? כי את האופניים עם מנוע, כן.
לא
אופניים
עם מנוע, כן.
בשלב הזה, סליחה, קצת איבדתי את הריכוז עם כל העלות.
אין משטרה, בשלב הזה עדיין לא הגיע, אין משטרה.
אוקיי.
אין משטרה, גם בשלב הסופי אין משטרה.
אין משטרה, זאת אומרת, אנשים באים מאיימים ברובי אוויר, משטרת ישראל, זה מעניין אותה כמו לופט גשפט.
זה לא ינחם אותך, אבל גם כשגונבים אופניים במרכז תל אביב, המשטרה לא מגיעה.
לא, אבל יש הבדל בין לגנוב אופניים לבין איום על ילדים, והם מזמינים אותם בשבת. המשטרה לא מגיעה בלי אפליה. אגב, הסניף של אריאל נמצא דקה הליכה מתחנת המשטרה, זאת אומרת, זה לא דבר שאי אפשר לצפות.
אתה יודע איפה השוטרים? עוצרים קורקינטים בכיכר רבין.
תגובת המשטרה, ממשטרת ישראל נמסר, הטענה לפי המשטרה התעלמה מהקריאה, משוללת כל יסוד, בוצעו סריקות באזור לאיתור הנערים, ונסיבות האירוע נבדקות, כך מוסרים לנו במשטרת לוד.
עכשיו, תקשיב, היה עוד אירוע שם בפנים, ערבייה, בזמן שאנחנו התחלנו משחק, עשינו 10-9 בשביל משחק, והרבי התחילה לצרוח עלינו, מה אתם עושים, למה אתם פוגעים בי, למה אתם הולכים להרביץ לי, וכל מיני כאלה, תוך כדי שהערבים אחרים מתעלמים אותה. עוד תעמולה שקרית שכנראה אולי התפרסמה ברשתות החברתיות של הערבים, אני לא יודע, בדיוק לא ראיתי סרטון כזה. הנה, דוגמה חיה. אני אגיד לך, כל הסיפור הזה מתחיל...
אז אתה רוצה למסור תודה לאמיר אוחנה, שזה המשטרה שהוא משאיר לך?
לא, אתה יודע מה, זה אמירה...
אבל לא, מה...
רגע, אבל המשטרה עכשיו, סליחה. המדי אתמול כשמעתי שמשטרת ישראל, תחת השר עומר ברלב, הצליחה לעשות מה שממשלת משטרת ישראל, תחת השר אמיר אוחנה, לא עשתה. אז אל תחרטט. אתה עשית עכשיו אמירה, בוא אני אגיד לך מה.
אתה מסביר את השר שנמצא...
רגע, אני רוצה להגיד תודה לילד, כן.
אני רוצה, גם אני אגיד לך, הציפור התחיל, וחשוב להגיש, מכך שאין לנו מבנה, כבר כמה שנים שאנחנו מבקשים מהעירייה בלוד, שהביאו לנו מבנה, לכן אנחנו זרוקים בגינה ציבורית באמצע העיר, ועד עכשיו לא היה לנו מבנה. עכשיו אנחנו, אם אתה יכול לעלות שאילתה לראש העיר שלנו, שתבקש ממנו מבנה, זה ממש חשוב, סכנת חיים, אנחנו כל הזמן בחשש שערבים ירביצו לנו, זה לא פעם ראשונה, כבר כמה פעמים ירביצו לנו ופגעו בנו.
אוקיי.
זה קריאה חשובה, ואנחנו מעדדים אותה מכאן.
לא, לא, אני באמת אומר.
אני לא ציני.
אוקיי, לא, לא.
תודה, אביאל.
א', זה לא, אין מצב שיהודי בארץ ישראל יפחד מגויים.
מה זה קשור לך ליהודי ולא יהודי? למה אתה לא מבין שזה גם לא משרת את הטיעון שלך?
לא, לא, אני אגיד לך משהו.
וערבי יכול להרגיש ככה? מה זה רלוונטי בכלל?
אבל מצד שני, כל הסיבה הקיומית להקמתה של מדינת ישראל, גם, עזוב את ה... אני ברור שהיא דתית גם.
איזה מסר, למה, אני לא מצליח להבין
אנחנו חושבים שיהודים בארץ ישראל שבורחים מהגולה לא יקו אותם בגלל יהדותם, כמו שבגולה לפעמים מקים יהודים, כי אנחנו אומרים יהודים בגולה.
אוקיי, אבל אתה לא מעלה
הפעם, תן לי לסיים לדבר, תן לי לסיים,
אתה לא מעלה הפעם ערבי
אבל אני אכפת לי יותר מהיהודים, אבל אני קודם כל אכפת לי יותר מבני העם שלי, אני מודה בזה, זה גזענות שאכפת לי יותר מבני העם שלי?
אם אתה אומר, לא, אם, אמירה כזאת היא גזענית, כן,
אוקיי,
כן, כן, כי התפקיד של המשטרה, נכון, כי התפקיד של המשטרה, הוא ילבוא כשקוראים לה, מה זה משנה מי קורא לה?
אדוני, אדוני, אל תעוות את מה שמעתי, מתי, אני קודם כל אכפת לי מבני העם שלי. אני נגד אלימות בכלל, גם עם יהודים אתמול, שיהודים כיללו, אלה שכיללו, לא כולם כיללו, שצעקו מוות לערבים, בושה וחרפה. אבל אני לוקח את זה באופן, מה שנקרא, אקוויוולנטי לצעקות חייבר חייבר יא יהוד ג'ש מוחמד ססאוד שאנחנו שומעים בכל הארץ, שהם צעקות לחיסול יהודים. אז כאילו זה האימות פה הוא לא אימות גזעני, הוא אימות לאומי על אותה
ואין מוות לערבי. תגיד לי
yeah, מה אמרתי את זה הרגע. אוקיי. אתה אולי תאזין, אז
אני מאזין, מאזין. תקשיב, אני רק אגיד לך דבר אחד, כל מה שאתה אומר רק מחזק את מה שאני אומר, של רמת המשילות, ניהול, אכיפה, אימצאות, כל מה שאתה רוצה של משטרת ישראל היא כמעט לא קיימת בשטח. זאת התחושה, אני לא יודע לגבי העובדות, התחושה שגם עולה מהאייטם הזה ומעוד עשרות הייתם אחרים שדיברנו עם אנשים. המשטרה הזו היא לא בחלל ריק. מי שמינה את מפכלה, מי שהשאיר אותה בלי מפכל שלוש שנים, או שנתיים וחצי.
לא, היה אסור למנות מפכל, בגלל הוראה של מנדלבליט, במשך כשהייתה ממשלת מעבר.
לא, השר לביטחון הפנים יכול היה למנות.
אני אומר לך שהיה צריך הסכמה של הממשלה הפריטטית, וזה שטויות. הסיפור, הרי לבוא, כמו ש... תראה, בוא נעשה סדר.
אתה לא יכול לבוא ולהגיד בתחילת התוכנית, אני מודה לביבי על זה שאני לא יכול לנסוע עכשיו ללונדון בגלל החיסונים ובישראל טוב, ובאותה נשימה בסוף התוכנית להגיד,
אבל אתה אמרת לי, רגע,
המשטרה לא קשורה לביבי.
המשטרה,
אוחנה היה שר לביטחון פנים, הוא אחראי על זה שיש משטרה כושלת.
לא, אתה צורח, וזה לא הופך אותך צודק. אתה יודע, זה שאתה צורח לא הופך אותך צודק, זה רק הופך אותך
שבין... אז בוא תסתור את טיעוני.
אז אני אסתור את טיעונך. אמר אוחנה הוא שר המשטרה, שר על ביטחון פנים במשך שנה. במהלך השנה הזאת נעשו דברים, בעיקר באזור הדרום, אני חושב נעשו דברים טובים. יש לשר המשטרה, לשר לביטחון פנים, אין באמת סמכות על המשטרה לקבוע ליעדים ולקבוע למה היא עושה ואת סדרי עדיפויות. כי עובדה, בשבוע שעבר, אני אתן לך דוגמה, בשבוע שעבר הממשלה רצתה לקיים את מצעד הדגלים. אתה זוכר? בא מנדלבליט והמשטרה התנגדה. קובי שבתא התנגד.
נכון.
בא מנדלבליט, והם בכל זאת ביבי ואוחנה רצו. מנדלבליט אמר, חייבים בישיבת קבינט. עשו ישיבת קבינט ביום חמישי שעבר, והוחלט, ביום רביעי, והוחלט שהמצעד יתקיים ביום שלישי, בהסכמת כולם, אוקיי?
אוקיי.
אתמול התקיים המצעד, והתקיים בסופו של דבר בצורה, ואחרי, גם כן, אחרי שביום ראשון ישב, ואז עומר ברלב אמר...
אז אתה מוכיח, לא, אז אתה מוכיח, לא מוכיח את מה שאני אומר.
אני לא מוכיח כלום. אתה לא,
הממשלה, אם הקבינט יכול לבוא, בניגוד לעמדת המשטרה, היועץ המשפטי בא ואומר, תקשיבו, המשטרה אומרת, יהיה מסוכן, יהיה זה, בוא ניקח בחשבון את המלצתה.
אז למה עכשיו זה עבר?
ועכשיו, יפה, בגלל שאם, אז זה אומר שלשר, ולקבינט, יש אפשרות לבוא,
לא, יש להם אפשרות לבקש אירועים, אבל עדיין, ההחלטה היא החלטה ממשלתית אם לקיים או לא.
עזוב, ההחלטה איזה מפכ"ל למנות, ההחלטה הכי חשובה, מי צריך לקבוע יעדים. אתה לוקח מפכ"ל, אתה מראיין, אתה שוב פעם צועק. אז תן לי לדבר, כי כל התוכנית, לא דיברתי הרבה. אז אני שואל שאלה פשוטה. הרי כששר לביטחון פנים, בין אם זה אמיר אוחנה ובין אם זה עכשיו עומר ברלב,
כן.
בא ומראיין מפכלים ושואל אותם מה תוכניותיכם לעתיד,
כן.
האם הוא שואל אותם מה היעדים שלכם, האם הוא מנסה להבין מהם איזה דמויות הם, כן. האם הוא מנסה להבין מה הרקע שלהם, מה הניסיון שלהם, מה הבשלות שלהם,
כן.
מה היכולת שלהם.
מה הטענה?
הטענה היא שהאחריות הכוללת לתפקוד המשטרה היא של שר המשטרה.
אז אני אומר לך, האחריות הכוללת לתפקוד המשטרה היא קודם כל על מערכת אכיפת החוק. המשטרה, בניגוד למה שאתה כנראה לא יודע, אזרחות, המשטרה לא כפופה לשר, היא כפופה למערכת אכיפת החוק. כלומר, מי שבסופו של דבר נותן גושפנקה להעמדת כתבי אישום וכולי, כל הדברים האלה,
זה אוחנה ביקש מהמפכ"ל קובי שבתאי, ביקש ממנו עכשיו לסגת מההמלצה שלו ללכת לכנס ועדת חקירה בעקבות אסון הר מירון, זה כן היה בסדר.
זה לא עניין...
זה
ההמלצה
שהתקבלה, במוזר תוך יום הוא שינה את עמדתו, זה כן לגיטימי.
זה לא
עניין
כי זה אמירה פוליטית, זה לא קשור לעבודה המשטרתית. אמיר אוחנה לא יכול להודיע לקובי שבתאי, הייתה תעשה את הדבר הזה ולא את הדבר הזה, אסור לו להגיד את זה. טוב, לא משנה, פרסומות. עכשיו לנושא שהוא חיים ומוות, לחלוטין, תחקיר שביצע ארגון עד כאן נעלה, כיצד מעוברים שמות של מוכרי קרקע פלסטינים לגורמים ברשות הפלסטינית. העונש על מכירת קרקע הוא מוות, אנחנו יודעים בוודאות על אדם אחד שנרצח ואחד שנעלם רק לאחרונה, ותהיה אם השמות האלה לא מגיעים מתוך המנהל האזרחי, וזה קשור לעוד גם, וזה קשור לעוד לרשויות בישראל. רוצים לומר שלום לשניים, גלעד אך, מנכ"ל ארגון עד כאן, שלום גלעד.
שלום, שלום.
ועורך דין אבי סגל, אברהם משה סגל, שהוא עורך הדין של רגבים, אבל בנושא הזה הוא בתיק אחר. שלום אבי.
שלום וברכה.
גלעד, קודם כל תן לנו באמת בקליפת אגוז את עיקרי התחקיר.
אז בעצם אנחנו חשפנו שמגיע פלסטיני בשם ג'לאל חסין, רוצה למכור קרקע ליד אלפי מנשה, מגיע למנהל האזרחי לפקיד פלסטיני שעובד במנהל האזרחי בשם ראאד טוואלחה, והוא אומר לו, אני רוצה את המסמכים על השטח הזה. אומר לו, באת עם עורך דין ערבי ישראלי, זה לא טוב לנו, תחזור מחר עם עורך דין פלסטיני. עוזר למחרת עם עורך דין פלסטיני, שניהם נעצרים, גם ג'לאל, מיד כשהם יוצאים מהמינל, גם ג'לאל, גם העורך דין הפלסטיני.
על ידי הרשות הפלסטינית.
על ידי מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית, גם אשתו, גם חמיב, עצור שנתיים, עובר עינויים מאוד מאוד קשים, 11 אשפוזים במהלך המעצר, מפורסם עליו סרטון בטלוויזיה שמצלמים אותו בכלא, ותוך כדי השהייה שלו בכלא נרצח אחמד טלמה, ערבי ישראלי, בתוך תחומי הקו הירוק בג'לג'וליה, על ידי הפתח. הפתח לוקח אחריות על הרצח הזה, בטענה שהוא היה מעורב בעסקאות המחירה שאותו ג'לאל היה חלק מהם. זה בעצם, אני חושב, שם סימן שאלה מאוד מאוד גדול על המנהל האזרחי.
יפה, אז אני אגיד, אז שנייה, אז בוא נאמר ככה, התחקיר שלכם, ואפשר לראות אותו, הוא גם נמצא ברשת, גם אנחנו שידרנו אתמול גם עם תמונות וכו', אנחנו מדברים על שניים, אחד בוודאות נרצח, אחד בוודאות נעלם וכנראה נרצח, אנחנו מדברים על עינויים, ואנחנו מדברים על מידע שזולג מתוך המנהל האזרחי, ככל הנראה, לרשות הפלסטינית. במנהל טוענים שלא מיני ולא מקצרתי, באשר לטענות גורם הפעיל בתיווך קרקעות באיוש, נבהיר כי לכתיבת שירות אלה לא התקבלו ראיות התומכות בטענות כעובר מידע ממודר על ידי עובד פלסטיני במשרד קמת מקרקעי לגורמים כאלה או אחרים ברשות הפלסטינית. כלומר, המנהל האזרחי מתנער מאחריותו לדבר הזה.
כן, לא עבור ראיות, כי אף אחד גם לא עשה בדיקה. הראיות שאנחנו הבאנו הם לא מקבלים אותם. השב"כ לא נכנס לתמונה. היה מפקח על המקרקעין ביהודה ושומרון, פלסטיני, היה עצור במנגנונים במשך חודשיים ביריחו בתוך מחולה, החזירו אותו בדיוק לאותו תפקיד, ונתנו לו עוד קידום. זאת אומרת, האנשים שעובדים במנהל האזרחי ואחראים על הקרקעות, הם בעצם סוכנים של הביטחון המסכל הפלסטיני, מה שיוצר מציאות ששום יהודים... זו
האשמה
מאוד חמורה. זו האשמה חמורה, יש לי עליה...
עומדים מאחוריה.
עשרות ראיות.
ואני אגיד לך יותר מזה, נרצח...
סוכנים של השירות המסכל הפלסטיני?
המפקח על המקרקעין עובד תמוד עם הביטחון המסכל הפלסטיני, אין שאלה בכלל.
תראה, אני מבין, אם אתה עובד במנהל, אז אני יכול להתקומם, אבל אנחנו עיתונאים, אנחנו רוצים, זה הטענה שלו.
אני אומרת אותה השמה, אני לא סותר אותה, אני אומרת אותה השמה, חמורה.
עכשיו אני אתן לך דוגמה, למשל, ערבי ישראלי שעסק בסחר קרקעות, נרצח בתוך הרשות הפלסטינית, ואיפה הוא נרצח בעצם? בג'לג'ול, לא ברשות,
בג'לג'וליה, בפתח ביתו, יצא מהבית,
ואף אחד לא, ולא נפטר. הרצח הזה לא נפטר על ידי משטרת ישראל, וככל הנראה, הוא נרצח על ידי סוכנים שלה.
עכשיו אני... אחריות בקרוב רשמי של הפתח.
טוב, ונרצח בתוך ישראל. עכשיו, אבי סגל, למה אנחנו מדברים איתך? כי גם אתה מכיר את העורך דין סגל, אתה גם מכיר את העניין הזה מכיוון אחר. תן לנו את ה... שוב.
אני מכיר את העניין הזה מכיוון אחר, ואני צפיתי בתחקיר שלכם כשפורסם אתמול בערוץ 20, וראיתי את תגובת המנהל שאומרת שכשיהודים עושים עסקאות באזור יהודה ושומרון, אז העסקאות נרשמות בצד הישראלי של המנהל האזרחי ולא בצד הפלסטיני. וזה טענה שהיא איננה נכונה במופגב, ואני אומר לכם את זה, כשאני מנהל משפטי מול המנהל האזרחי, ואני מתחנן בפני המנהל האזרחי, לא אני, כמובן בלקוחות שלי שרכשו קרקעות באזור יהודה ושומרון, מתחננים בפני המנהל האזרחי, שיעשו את העסקאות, שירשמו את העסקאות בצד הישראלי של המנהל, מפני שהאנשים מאוימים, מפני שהאנשים פוחדים להגיע לצד הפלסטיני של המנהל, והמנהל האזרחי אומר, מה פתאום? אנחנו, יש לנו נועל, והנועל הוא שרושמים עסקאות בצד הפלסטיני, כשזה עסקאות, צריך להבין שעושים את העסקאות האלה עם אנשי ביניים, כדי לא לחשוף שהרוכש הוא יהודי, כי אם ברגע שיחשף שהרוכש הוא יהודי, אז מיד, כמו שאמר גלעד, יעצרו אותו מנגנוני הביטחון המסכל של הרשות הפלסטינית, ושהמידע שם זולג, ואני אומר לכם בוודאות, הייתי מעורב בנסקה שעשינו עם...
אגב, תן לשמוע את הסיפור.
אבל הוא לא סיפר,
תן לי להקשיב לסיפור.
אני הייתי מעורב באופן אישי בעסקה שעשינו עם תושב האזור, יהודי, או יהודים, או חברה יהודית רכשה את הנכס. מיד אחרי שנרשמה, שהגשנו בקשה לרישום הערת הזרה במינהל, מיד אחרי זה, האיש נעצר על ידי מנגנוני הביטחון המסתכל, היה, הוא נעלה מהעין למשך חודשים ארוכים מאוד מאוד מאוד, ואנחנו לא יודעים מה עלה בגורלו. אנחנו רק יודעים שהוא נקברו עליו, אני חושב, משהו כמו 14 שנה עם עבודות פרך. הוא נמצא כרגע בעירורים ברשות הפלסטינית. אין ספק שהמידע זולג.
וזה הדבר הנורא.
אין ספק, אני אומר את זה, אין ספק שאחד, המידע זולג, ושניים, שהרישום, מחלקת רישום מקרקעין בבית אל, עושה כל מה שהיא יכולה כדי לאתר, ואני אומר את זה בכאב, עושה כל מה שהיא יכולה כדי לאתר את זה שיהודים יעשו עסקאות באזור יהודה ושומרון, ומכריחה את היהודים שעושים עסקאות באזור יהודה ושומרון, לרשום אותם בצד הפלסטיני, מה ש-100% בוודאות שאין
אחריה. אנחנו נמשיך להתעסק כזה. אתה יודע מה, אפילו...
פעם גם אפשר יהיה לשאול שאלה לגבי הסיפור. אתה יודע, הסברת קודם על עיתונות.
אתה יודע, נגמר הזמן, אתה התווכחת איתי על אמיר אוחנה. תודה רבה לאבי סגל וגלעד אך, תודה לאיתם הפלשמן, עידו כהן, אופל לבלסון, ראות מתיתיהו, אורגון, מאור, רטה. תרצה לעסוק בזה, נמשיך לעסוק בזה שבוע הבא, אל תדאג, אני אמשיך.